שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד בספר התניא קדישא בפרק י"ג, וכבר התחלנו אותו ולמדנו שאחרי הפרק הקודם שבו הוא הסביר סוף סוף מיהו הבינוני, שהבינוני זה לא כמו שחשבנו, שבינוני זה אחד שיש לו חצי מצוות וחצי עבירות חס וחלילה, כי ברגע שיש לו חס וחלילה אפילו עבירה אחת, ולא רק במעשה אלא אפילו בדיבור, ולא רק בדיבור אלא אפילו במחשבה, ברגע שיש לו עבירה הוא נקרא רשע עד שיעשה תשובה עליה. אז לכן לא יכול להיות, אז זה לא יכול להיות שהבינוני יש לו עבירות. הוא יכול לעשות תשובה. היה לו עבירות, עשה עבירות. סוף סוף הוא נהיה בינוני. מהרגע שהוא בינוני, וזה יכול להיות גם לרגע אחד. הבינוני הפירוש שאינו עושה עבירות. לא רק שלא עושה עבירות במחשבה, בדיבור, במעשה, בדיבור ובמחשבה, אלא אפילו ב, כמו שזה נקרא בלשון התלמודית, בהווה אמינא שלא לעשות עבירות, דהיינו, שלא מופרך אצלו. היה, אין אצל הבינוני מצב כזה שהיה עולה בדעתו לעשות עבירה. לא שאין לו יצר הרע, שזה ההבדל בין הבינוני לצדיק. הצדיק אין לו יצר הרע. אין לו יצר הרע, אומרים חז"ל על דוד המלך שאומר ליבי חלל בקרבי, שאין לו יצר הרע, מדוע? שהרגו בתענית. לא כל הצדיקים הרגו את היצר הרע שלהם בתענית. יש עוד שיטות. דוד המלך כך היה. אבל הצד השווה לכל הצדיקים, ולכן כתוב שראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור, מדובר באמת על צדיק, הפירוש שאין לו יצר הרע. נקודה. אדמור הזקן פתח את ספר התניא, והיום גם נגיע לתירוץ על אחת השאלות שהוא שואל שם. בתחילת ספר התניא הוא מביא מה שכתוב בגמרא, שכשמכינים את הנשמה לקראת הירידה שלה לעולם הזה, משביעים אותו, אהיה צדיק, ואל תאיר צדיק, ואל תאיר רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. הוא שואל על זה שאלה בפרק א' של התניא, איך אפשר להבין כזה מין דבר שכל העולם אומרים לך צדיק אתה, אז למה יהיה בעיניך כרשע? והרי המשנה מזהירה אותנו מפורש ואומרת לנו, ואל תהי רשע בפני עצמך. אז מה הפירוש שיהיה בעיניך כרשע? אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. מה הפירוש? אם הוא יחשוב שהוא באמת רשע, אז קודם כל כתוב במשנה לא. ב' זה יכול לגרום לו לעצבות ולייאוש. ואם זה לא יגרום לו לאיזשהו צער, אם זה יגרום לו לעצבות, אז הוא לא יוכל לעבוד את השם בשמחה. ואם זה לא יגרום לו לעצבות, אז מה אכפת, כאילו לא אכפת לו מזה שהוא רשע? אז זה מביא אותו לקלות, קלות הדעת. אז משהו פה לא מובן, מה הפירוש, יהיה בעיניך כרשע. וגם, וזה העיקר, למה הוא צריך להגיד לעצמו את הדבר הזה? ובאמת, למה הוא לא מתחשב בדעת העולם? הרי אנחנו יודעים שיש מצבים כאלה שבאמת אנחנו אומרים שאדם אסור לו להעמיד את עצמו, להעמיד על דעת עצמו, והוא תמיד צריך לבטל את עצמו למה שאומרים לו חבריו ובטח רבותיו. אם כל האנשים שאתה פוגש ברחוב יגידו לך שיש לך איזה לכלוך שחור עכשיו בקצה האף, מה, לא תנקה את זה? מה, לא, אני הסתכלתי בבוקר בראי, כיוונתי את התפילין, בדיוק ככה יצא לי לראות גם את האף, וראיתי שהאף שלי נקי, ואני לא מאמין לכם. זה לא הגיוני, זה לא נכון. כי באמת, הרי על כל פשעים תכסה אהבה, ואין אדם רואה בנגיע עצמו, וזה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם שהוא, כמו שקורא לזה הרמב״ם בהלכות דעות, הוא נקרא מדיני, דהיינו שהוא מעורב בדעת עם הבריות, ועד כדי כך שכותב שם הרמב״ם שאם האדם לא מצליח למצוא לעצמו חברה מתאימה, אז כיוון, סליחה, שהוא מושפע מהחברה, אז הוא צריך להתרחק למקום שלא תהיה בו חברה מזיקה. עד כדי כך שאם הוא לא מוצא מקום שיש בו אנשים טובים, שיברח ויגור במדבר, שזה נגד הטבע של האדם להתבודד ולגור במדבר, אבל כדי שלא להיות מושפע. אז הנה אנחנו רואים שהתורה לוקחת כהנחת עבודה שהאדם מושפע מהסביבה, ולכן הוא צריך לחפש לעצמו חברה טובה. וזה גם בסדר שהוא מושפע מהחברה. ולכן כששלמה המלך כותב, כתפוח בעצי היער, אז באמת מסבירים המפרשים מה זה בעצי היער, שכשעץ צומח לבד, אז כל רוח לוקחת אותו לכיוון אחר, הוא יוצא עקום. וכשהוא צומח בעצי היער, דיינו בין העצים, וכל העצים שומרים אחד על השני, וכולם צומחים ישר, אז יש לזה מעלה שהוא במושפע מהסביבה, אם היא סביבה טובה. אז איך פתאום יש פה מין כזה דבר, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה בעיניך כרשע. אלא מה נגיד? שמתי אני צריך להיות מושפע מהחברה כשהם אומרים לי לתקן חסרונות שיש בי, אבל אם הם באים לשבח אותי, אז בזה אני צריך, אז קודם כל צריך להבין, אנחנו יכולים להבין את הסברה, שלא להתגאות מזה שכולם משבחים אותו, שלא יתגאה. זה דבר שאפשר להבין, וגם אז זה לא הפירוש שמה שהם אומרים זה שקר. כשהתורה אומרת על משה רבנו שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אז מה הוא אמר? מה הוא אמר לעצמו? שהוא לא משה רבנו? שהוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים? שהוא לא קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא? שהוא לא הוציא את בני ישראל ממצרים וקרא להם את הים? הוא לא? ברור שהוא כן. הוא זה שהיה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה. הוא זה שהוריד לנו, כמו שאמרנו בפיוט בשמחת תורה בבוקר, הוא זה שהוריד עוז מבטחה, ככה כתוב שם, נכון? הוא זה שהוריד לנו את התורה. זכרו תורת משה עבדי, התורה מידע עליו שהתורה זה נקרא תורת משה, שמסר את נפשו עליה, ולפיכך נקראת על שמו, מרש. אז מה הענבה של משה רבנו? אז באמת מסבירים במפרשים, ובחסידות יש על זה מאוד בעריכות, שהענבה של משה רבנו, הפירוש שהוא לא החזיק טובה לעצמו על זה. לא שהוא שיקר, שכולם אמרו לו שהוא צדיק והוא חשב שהוא רשע, כולם אמרו שהוא חכם והוא חשב שהוא טיפש, כולם אמרו שהוא הוריד את התורה והוא אמר לא, לא, מישהו אחר הוריד. זה שטויות, זה שקר, זה ענבה של שקר, זה לא נכון. ענבה של שקר זה חמור כמו כל שקר אחר. אז מה הפירוש אם כך שמשה רבנו ענב? שהוא לא מחזיק טובה לעצמו. הוא אומר, נכון, אני זה שהוריד את התורה, נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לי את התורה, שאני אתן את התורה לעם ישראל, נכון, נכון, בלי שום ספק, רק אני, והדבר הקשה יביאו אליי, ואני אשפוט, כמו שעוד מעט נראה בפרשת יתרו. אין, יש מתן תורה, ויש משה רבנו, וכל העם עומדים על משה רבנו מהבוקר עד הערב, וגם כשהוא כבר מקבל את העצה של יתרו להקים בתי דין, אז עדיין הוא הסמכות העליונה, שמה שכל הדיינים שבדרך לא יכולים לפסוק בו הלכה, אז יביאו את זה למשה רבנו. אז מה הפירוש שמשה רבנו ענב? שהוא לא תולה את הגדולה הזאת בעצמו. שלא אומר בגלל שאני יותר חכם. זה העובדות הן עובדות. בחסידות יש מין כזה ביטוי שאומר שבעצם הענבה של משה רבנו התבטאה בכך שהוא אמר שאם הקדוש ברוך הוא היה בוחר במישהו אחר לתת לו את התורה, לתת את התורה דרכו לעם ישראל, יכול להיות שהיה עושה את זה יותר טוב. הוא לא תפח לעצמו על השכם ואומר בגלל שאני כך ו... זה מתנות שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, גם החוכמה של האדם וגם הגבורה של הגיבור וגם קלות הרגליים של הזה שיכול לרוץ מהר, זה מתנה מהשם. אז מה יש להתגאות? אבל עדיין לבוא ולהגיד על עצמו את ההפך? זה לא מצאנו, זה הנבא של שקר. אז לא יכול להיות שכשכל העולם באים אליך ואומרים לך צדיק אתה, אז יהיה בעיניך כרשע שזה לא מצד ענבה. כי זה ענבה של שקר. ואנחנו הרי אמורים להיות מושפעים במידה מסוימת מהזולת. ואנחנו לא אמורים להעמיד על דעת עצמנו, אלא לשמוע מה שאומרים לנו החברים שלנו. וצריך להיות מעורב בדעת עם הבריות, וצריך להיות מי שדעת הבריות נוחה ממנו. אז באמת, מדוע יהיה בעיניך כרשע? אז זה השאלות שאדמור הזקן שואל בפרק הראשון של התניא. א', זה נגד המשנה שאומרת ואל תירשע בפני עצמך. ב', זה נגד הסברה של לא אוכל לעבוד את השם בשמחה. ג', מה התכלית? זה גם לא הגיוני וזה גם שקר? אולי. כאן אנחנו נראה בפרק שלנו שבאמת מגיע ההסבר שלא כמו שחשבנו שיהיה בעיניך כרשע, הפירוש האדם, כולם אומרים לו אתה צדיק והוא צריך לחשוב על עצמו שהוא רשע. זה נתון עובדתי, שאדם יודע שאם הוא לא עושה עבירות, מלא מה שכולם אומרים לו, זה אולי רק מה שהם רואים בציבור. אולי בבית הוא עושה עבירות, זה הוא יודע לעצמו. ואם הוא יודע לעצמו שגם כשלא רואים אותו, כמו שמפרש הבעל שם טוב, את המשנה, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון, אומר הבעל שם טוב, יש כאלה אנשים שהם קודשי קודשים בעיני הבריות, אבל בצפון, שם שוחט אותם היצר הרע, שחיטתן בצפון, שם הם כבר לא נזרים, ואז חלילה יכול להיות שעוברים עבירה. אבל כשהוא יודע שגם זה לא, עדיין יהיה בעיניך כרשע. על מה ולמה? מדייק אדמור הזקן, כרשע בחף הדמיון. לא רשע חלילה, כי זה אפשר לבדוק עובדתית, עושה עבירות או לא עושה עבירות. מתרשל בקיום המצוות או לא מתרשל בקיום המצוות. אבל רשע, כרשע, א', שיש לו עדיין יצר הרע, כבר סיכמנו. הבינוני דומה לרשע, הוא דומה לצדיק במעשים שלו. במחשבות שלו אפילו, בדיבורים שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, אצל הבינוני, כמו אצל הצדיק. במה הוא דומה לרשע? בזה שאכן עדיין יש לו יצר הרע. אז אם ככה יש תועלת נחוצה ביותר לעבודת השם של האדם, שיזכיר לעצמו שלמרות שבמעשים, בדיבורים ובמחשבות שלו, הוא כבר באמת הביא את עצמו למצב שהעולם, וזה לא הפירוש אוילם גוילם מה שאומרים, זה לא טעות שהעולם טועים בו להגיד לו צדיק אתה. הם מתכוונים לצדיק בשם המושאל, הם מתכוונים צדיק בדינו בוודאי. צדיק במלוא התוקף של ההגדרה, זה לא כל כך פשוט. ועד כדי כך שיהיה בעיניך כרשע. למה? אז בזה כבר יש דרגות שונות, למה? מה בכל זאת התועלת שיוצאת מזה? יש תועלת שיוצאת מזה בעניין שהוא יודע לעמוד על המשמר. הוא יודע לעמוד על המשמר, דהיינו כל זמן שיש לו יצר הרע, יש לו אויב פנימי בתוכו, לפתח חטאת רובץ, ואם אתה לא תמשול בו, אז חלילה הוא ימשול בך. אז אם אתה מפרגן לעצמך, כמו שאומרים, להתפנק על מה שאומרים לך כל העולם, צדיק אתה, אתה יכול לשכוח שאתה בעצם במלחמה. ובמלחמה מי שנרדם, עשוי חלילה להיכשל ולהפסיד. יש גם טעם נוסף. כבר טעמנו את הטעם של התא, של מה שהוא אמר בפרק הקודם, בפרק י"ב הוא דיבר על זה שהבינוני, יש דרגות בבינוני, זה כבר הבנו. יש דרגה של בינוני, שזה לא הדרגה של הבינוני שמיד מגיעים אליה. כל אחד מיד יכול להיות בינוני. ברגע שהוא מחליט, אני לא רוצה לעבור עבירות, הוא בינוני. באותו רגע מופרך אצלו שיעשה עבירות. נראה את זה בתחילת הפרק הבא בעזרת השם. בינוני כאשר הוא כבר מתקדם בעבודת השם שלו, הוא כבר מאומן בקרבות רבים מאחוריו, הוא כבר רכש לעצמו כלי נשק, רכש לעצמו מיומנות בהפעלתם של אותם כלי נשק, כמו שדיברנו כבר מאוד בעריכות על העניין הזה, שככל שאדם לומד יותר תורה ובפרט פנימיות התורה, זה מוסיף אור אלוקי בנפש שלו. וכשהוא לומד תורה והוא לומד את התכסיסים של היצר הרע, מאויבי תחכמני מצוותיך, שהתורה מלמדת אותנו להכיר את התכסיסים של היצר הרע, כמו למשל שכך יומנותו של יצר הרע, שהיום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, יש בזה עומק נפלא, איך שהתורה והחסידות בפרט מסבירה את האומנות הזאת של היצר הרע, את התכסיס הזה של היצר הרע, של היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד שיאמר לו לך ועבוד עבודה זרה. יש פה תהליך שבנוי על הבנה מעמיקה בנפש האדם ועל היכרות מאוד יסודית במצב הנתון של אותו אדם. על זה דיברנו כבר בעריכות, לא נחזור על כל העניין עכשיו. הנקודה היא שאדם כשיזכור שהוא בינוני, הוא לא ייכנס לעצמות. שהוא יזכיר לעצמו את ההיה בעיניך כרשע, זה עצמו מגן בפני העצבות. וכמו שהוא יגיד לנו בהמשך, שלפעמים העצבות של הבינוני ממחשבות זרות שמנסות להתפרץ אליו, ומזה שהוא פתאום מבין ש... נכון, כולם אומרים לי שאני צדיק, אבל אני הרי יודע בתוך תוכי איזה מחשבות כל הזמן מתבשלות אצלי. נכון שאני מתגבר עליהם ולא חושב אותם ברצון. ונכון שיש אצלי מצבים, כמו שראינו בפרק י"ב, שבשעת התפילה אני כל כך השקעתי והכנתי את עצמי לתפילה ועבדתי כל כך קשה בתפילה, הגברתי כל כך את האור של הנפש האלוקית שלי בתפילה, שהנפש הבעמית נרדמה, היצר הרע נרדם לגמרי בשעת התפילה. אבל מיד אחרי זה, כאילו לא התפלל בכלל, חוזר ונאור ומרים את הראש עוד פעם, ועוד עצבני עוד יותר, וכל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו, כמו שתכף נראה בהמשך. אז יש פה בהחלט את העניין הזה, שזה שאדם אומר לעצמו, יהיה בעיניך כרשע, אדרבה, זה סוג של להרגיע קצת את הלחץ. אם אתה חושב על עצמך ואתה לא יודע את מקומך, כמו שהוא אומר במקום אחר בתניה, שהעצבות היא דווקא מזה, מגסות הרוח שאינו יודע את מקומו, ואז הוא אומר, מה, לצדיק כמוני זה מרגיש אלבון מהמחשבות הזרות שנופלות לו. שהזכרנו כאן לא מזמן את אחד הסיפור מפורסם, שבא יהודי לצדיק ואמר לו שביקש היצה למחשבות זרות. שאל אותו הצדיק, מה המחשבות הזרות שיש לך? זה היה לו קצת לא נעים, קצת הסמיק, אני אספר עכשיו לצדיק איזה מחשבות זרות יש לי. אבל לא הייתה לו ברירה כבר, הוא לחץ. ואז הוא התחיל לספר, אז אמר לו הצדיק, למה אתה קורא לזה מחשבות זרות? זה המחשבות הטבעיות שלך. הן לא זרות לך בכלל, זה המצב שלך, זה איפה שאתה אוחז. וכמו שראינו גם בפרקים הקודמים, שאדמור הזקן מדבר על העניין הזה, שיש דרגות שונות ביצר הרע, ויש יצר הרע כזה שהוא שד משדין נוכרעין, שזה כשיש לו יצר הרע לעשות עבירות... עבירות ממש, ויש יצר הרע כזה שזה לא שד משדין נוכרין, זה שד משדין יהודאין, דיינו שזה רק עניין שהוא נמשך לתאוות אפילו בתאוות היתר, אז עדיין יצר הרע. אז זה שהאדם יודע את מצבו זה לטובתו, כדי שהוא יוכל לטפל בבעיות שלו, ידיעת המחלה זה חצי מהתרופה. רב הרשב היה פעם עם קבוצה של חסידים באיזה מקום, באיזה עיר בגרמניה של מעיינות מרפא, שאף פעם לא ראו שם חסידים. והרב בא עם קבוצה קטנה של חסידים, שיהיה לו מניין, אז גם אנשים מהעיר נכנסו לרבי ליחידות. ואחד האנשים נכנס, הוא שאל, מי זה האנשים האלה שבאו עם הרב? את הרבי הוא לא ראה כמעט. אבל את החסידים, הם הסתובבו בעיר, הם באים, הם הולכים. חסידים זה כאלה אנשים שעושים קצת גלים מסביבם. והוא שאל את הרבי, השאלה היחידה שהטרידה אותו זה מי זה האנשים האלה שבאו עם הרבי? שאל אותו הרבי, מה השאלה, מה הבעיה? אמר לו, הם אנשים מוזרים כאלה. מה הם מוזרים? הוא אומר, לקח לו זמן להבין מה נראה לו כל כך מוזר בהם. ובסוף הוא הצליח לנסח את זה, מה מוזר בהם שהם שמחים. וכידוע שזה היה אחד משמות הגנאי הראשונים שהמתנגדים הקדמונים נתנו לחסידים, בדור הראשון שקראו להם דפרי לחס, השמחים. כי בעיני אלה שלפני התגלו תורת החסידות, המצב הנכון והיה נראה הכי מדויק בשביל האדם שעובד את השם, זה להיות כל הזמן טרוד ולחוץ ובחרדה ומקובץ כזה. ואסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. וזה באמת חלק מהעניין שהתחיל להאיר אור של משיח עם התגלות הבעל שם טוב בעולם. שלעבוד את השם בשמחה זה לא דבר מופרך. אדרבה זה דבר עקרוני ויסודי. נכון שזה כבר כתוב בתורה, עבדו את השם בשמחה בתנך. והרמב״ם מביא את זה הלכה למעשה. ואחרי הרמב״ם מאות שנים כבר מפרש האריז"ל שאת כל המדרגות שלו הוא זכה להם על ידי שמחה של מצווה. ועדיין בעם ישראל זה לא חדר עד שהגיעה תורת החסידות. אז כדי להיות בשמחה, אדם צריך להזכיר לעצמו, יהיה בעיניך כרשע, אדרבה, זה עוזר לו להיות בשמחה. שהוא מבין עדיין יש לי יצר הרע ולא אני המצאתי אותו, נכון שאולי אני לא תחזקתי אותו מספיק, אבל את היצר הרע לא אני המצאתי. והיצר הרע הזה הקדוש ברוך הוא שם אותו בי, וזה בשבילי ולטובתי, כדי שיהיה לי משמעות, יהיה משמעות לעבודה שלי, וכדי שאני אתגבר עליו, כמו שהבעל שם טוב מפרש בפרשת השבוע שלנו, בפרשת נוח, שלכאורה המים שבאים לבלבל ולהטביע ולהשחית את כל העולם, זה דבר חמור ביותר, אבל ברגע שהאדם נכנס לתוך התיבה, אז כמה שמתגברים המים, התיבה עולה יחד איתה. אז כל המים הזדונים האלה, את העולם הם מטביעים, אבל את נוח הם מרוממים. אז מי שיודע להיכנס לתוך התיבה, לקיים את הציווי האלוקי בו אל התיבה, אז באמת הוא רק יתרומם והוא יבין שכל הדברים האלה זה רק לטובתו. כל הניסיונות וכל הקשיים וכל הבלבולים וכל היצרים וכל התאוות, זה רק בשבילו כדי שהוא יתרומם ויעלה. טוב, אז זה פחות או יותר כדי להיכנס לעניין. יש לנו איזה חובה ככה של כמה שורות פה מבפנים לקרוא. אנחנו אולי נתחיל פה בדף י"ח, זה פרק י"ג, עמוד י"ח, שורה שמתחילה במילים האור מן החושך, והוא בעצם חוזר לאותו מהלך שדיברנו עליו, מה קורה אצל הבינוני אחרי התפילה, מה קורה אצל הבינוני שהוא עוד לא הגיע למדרגה של בינוני שמתפלל באמת כמו בינוני, אלא שהוא רק בתחילת הדרך שלו. אז אומר ככה, אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני הוא בתוקפו כתולדתו להתאבות אהבה לכל תענוגי עולם הזה ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב ולא נדחה ממקומו כלל, רק שאין לו שליטה או ממשלה, כמו שכבר הסברנו, להתפשט בעברי הגוף. מדוע אין לו שליטה או ממשלה? הרי יש שני שופטים, למדנו את הפסוק שאומר הצילה משופטי נפשי. מה זה הצילה משופטי? שאלנו, למה משופטי? הצילה מהשופט הרע. אם יש שני שופטים שכל אחד אומר את דעתו, אז אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושמה שחזל אומרים שבכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו להחטיאו ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול, לא נגד מי הוא עוזר, נגד היצר הרע. אז למה לא אומרים הצילה מהשופט הרע את נפשי? למה הצילה משופטי? אז הסברנו כי יעמוד לימין אביון. יעמוד לימין אביון. מי זה האביון? האביון זה אותו האדם הזה שלא מצליח. הוא יכול, כן, הוא יכול להתנגד ליצר הרע. אבל להגביר את הנפש האלוקית על היצר הרע, שהיצר הרע ינוצח, זה הוא לא יכול. הוא כאילו כל הזמן במין שיווי משקל כזה, כשהיצר הרע הוא טיפ-טיפה יותר מאשר, חזק מאשר היצר הטוב. ואז זה מביא את האדם למצב כזה שהוא נקרא אביון, שהוא אין לו כאילו כביכול משלו שום דבר, זה מתאזן, אין לו משלו שום דבר, לולא אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול. ולכן צריך להסביר שכשהוא אומר הצילה משופטי נפשי, מהמצב הזה שבו, מהמצב של התקו הזה, מהמצב של האיזון הזה שבעצם תקוע, הוא לא עושה כלום. זה בעצם גם ככה ניער אליהו הנביא. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, או כמו שקוראים לזה, הם יושבים על הגדר, לא לפה ולא לפה. כבר היה יותר טוב חלילה שהיו עובדים לבעל ועושים תשובה, מאשר ש... גם פה וגם פה ולא עושים לא זה ולא זה. אז הצילה משופטי זה מהמצב הזה של האיזון התקוע הזה, כמו שחזל הרי, כמו בבית דין שחזל אומרים עשה לך בית דין נוטה. לא ממנים שני דיינים להיות בית דין, או ארבעה דיינים, או שישה דיינים. תמיד זה חייב להיות באופן כזה שלעולם לא ייתקע במצב של תקו. אז זה מה שהוא אומר, רק שאין לו, אז היצר הרע שלו הוא אומר נשאר כמו שהוא, ולא נתבטל, רק שאין לו שליטה. למה? מפני הקדוש ברוך הוא עומד לימין אביון ועוזר ומאיר לנפש האלוקית. לכן הבינוני הזה נקרא כרשע, כמאמר הזל שהסברנו כבר קודם, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע בחף הדמיון, ולא להאמין להעולם שאומרים שהרע שבו נתבטל לגבי הטוב, זה רגע הם לא יכולים לדעת. זה רק האלוקים שיראה ללב, הוא זה שיכול לדעת. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אז מה שהם יכולים לראות זה שאני מתנהג כמו צדיק, אני נותן לעצמי דין וחשבון, אני יודע מה המעשים שלי. הם רוצים להגיד לי שגם בפנים, בתוך הלב שלי, כבר הגעתי לליבי חלל בקרבי, מאיפה הם יודעים? לכן אני לא צריך לשמוע עליהם בכלל, הם מחווים דעה במה שאין להם, אין להם זכות דיבור בכלל שם. ואני כן צריך לא להאמין להם שזה המדרגה של צדיק, אלא יהיה בעיניו כאילו מהותו ועצמותו של הרע ובתוקפו ובגבורתו בחלל השמאלי כתולדתו, ולא חלף והלך ממנו מאומה, ועד רבה, ועל הסוגיה הזאת אנחנו קצת נעמוד ונעצור, ועד רבה הוא אומר דבר מאוד מעניין, ועד רבה נתחזק יותר בהמשך הזמן, שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה ושאר ענייני עולם הזה. אז יש פה מצב של בינוני, ובינוני כזה שכבר כל העולם אומרים לו צדיק אתה, וכשהוא מזכיר לעצמו שיהיה ביניך כרשע, אמרנו מצד אחד כדי שלא ייקשל וימשיך לעמוד על המשמר. אמרנו כדי שלא יהיה בעצבות וידע את מקומו וידע שאם באות לו מחשבות זרות זה כי עדיין יש לו יצר רע והוא צריך להמשיך להילחם בו. מה יגיד לעצמו בינוני כזה שהוא בינוני המתפלל כל היום? איך הוא יכול להגיד לעצמו שאני כרשע? אמר אביי כגון ענה בינוני, ראינו בפרק א'. מה הוא יכול להגיד לעצמו? אומר אדמור הזקן פה חשבון נפלא ביותר, שיש מקום לשאול עליו שאלה. הוא אומר, היצר הרע של האדם, הרע שבאדם, מתחזק אפילו אצל צדיק. וכל שכן אצל בינוני. אפילו אצל צדיק, למה הוא מתחזק? הוא משתמש בו באכילה ושתייה. מה זאת אומרת שהוא משתמש בו באכילה ושתייה? אנחנו הרי כבר בוגרי 12 וחצי פרקי תניא. אנחנו כבר יודעים ולמדנו בפרק ז' ובפרק ח' שיש מציאות שאדם אוכל לשם שמיים. והוא אומר שם שכשאדם אוכל לשם שמיים, אז האוכל שהוא אוכל עולה להשם כעולה וכקורבן. עולה להשם כעולה וכקורבן. הוא עובד את השם באכילה הזאת. אמרנו, זה סעיף בשולחן ערוך, שכל מעשיו של האדם יהיו לשם שמיים. ואם עוד יותר מזה, אז יש גם בכל דרכיך דאהו שהאכילה עצמה היא עבודת השם. אז איך אפשר להגיד שעל ידי שהוא אוכל, מתחזק היצר הרע שלו? מילא, כשהוא אוכל לא לשם שמיים, אז למדנו שם בפרקים ההם, בפרק ז' וח', מאוד בעריכות, שזה יורד לפי שעה לשלוש קליפות הטמאות, וזה פוגם בנפש, וצריך כל מיני תיקונים, למדנו. אבל כשהוא כבר אוכל לשם שמיים, איך זה עושה את הדבר הזה, שזה מגשם והוא מתחזק היצר הרע? אז קודם כל, כדי להסביר את דבריו של אדמור הזקן, שכדרכו בתניא קיצר, אבל במקומות אחרים העריך, אני רוצה להקריא לכם קטע מתורה אור בפרשת יתרו. מי שירצה לחפש את זה, זה בדף עין דלת עמוד א', והוא כותב ככה. הוא מדבר פה על המעלה של הקורבנות, למה יש בזה דבר כל כך נעלה, מכיוון שהקורבנות היו תחת ממשלת קליפת נוגה, וזה ירד, האור האלוקי ירד כל כך למטה. ועכשיו הוא אומר פה, אכל כל זה, זאת אומרת, אחרי כל המעלות הגדולות האלה שיש מוצא פי השם במאכל, והשורש שלו יותר גבוה מהמוצא פי השם שבאדם, ולכן האדם צריך לאוכל בשביל להתקיים. אבל עם כל זה, הרי המאכל נפל למטה בשבירת הכלים, וירד תחת ממשלת נוגה, ולכך נתגשם מאוד, הוא מגשם את האדם האוכלו שמוריד את נפשו להמשיך אחר גשמיות העולם. ואפילו הצדיק שאוכל לסוב הנפשו, אפילו אצל צדיק שאוכל לסוב הנפשו, כמו שכתבתי ביור עניין זה במקום אחר, מכל מקום יותר היה יפה לו בלא המאכל. ולכך משה רבנו עליו השלום לא אכל בהר כל 40 יום. אגם שמעלתו של משה רבנו ודאי גבוהה מאוד, מכל מקום, מצד חומריות המאכל וגסותו, לא אכל. ואפילו מן שנקרא לחם אבירים, גם כן, הוא לא אכל. אפילו אותו לחם שמלאכי השרת ניזונים ממנו, גם כן הוא לא אכל. למה? כדי שהוא יוכל לענות למלאכים ולהגיד להם שיש מעלה לבני ישראל על המלאכים, ולכן הם אלה שצריכים לקבל את התורה. יש פה עוד עריכות, אבל זה... הדברים של אדמור הזקן מדברים בעד עצמם, אבל אני רוצה להשאיר אתכם ככה קצת, קצת אולי להכריח, לחשוב על מה שלמדנו היום, עד לשיעור הבא ביום חמישי. אז אנחנו הרי יודעים שיש גם תועלת מאכילה. נכון? אדם שלא אכל לא יכול ללמוד ולא יכול להתפלל. ואנחנו יודעים במדרגה יותר גבוהה מזה, שיש אופן שאני עושה מצווה כשאני אוכל, כי אני שומר על בריאות הגוף שלי. ויש מדרגה עוד יותר מזה. אנחנו מכירים את הגמרא שהוא אומר אותו חכם לתלמיד שלו, תלמיד שואל את הרב שלו שאלה בסוף היום, והרב לא יודע לענות. ולמחרת בבוקר הוא פוגש אותו ועונה לו על השאלה. והוא מסביר לו, הדלא אמינא לך מאורתא, זה שלא אמרתי לך את זה בערב, דלא אכילנא ביסרא דתורה, עוד לא אכלתי בשר של שור באותו יום. אז מה הפירוש? הוא אוכל את הבשר של השור, הוא יורש את החוכמה של השור? זה לא זה הרעיון. השור לא למד כל כך הרבה שאני אוכל את הבשר שלו ואני אדע לענות על השאלות. אלא שיש ניצוצות מאוד נעלים, והחכם שבאמת צדיק אוכל לסוף הנפשו מקבל מזה מעלות נפלאות. אז אותו חכם שצריך לענות לתלמיד שלו אם הוא לא אכל בשר, הוא לא יכול לענות. וכמו שאדמור הזקן מביא בגרת התשובה, שהתלמיד חכם שמתענה לחטא יחשב לו. והוא נקרא חוטא, למה? כי זה מחליש את לימוד התורה שלו. אז השאלה ברורה, נכון? אז אנחנו נעצור עם השאלה. ונתחיל איתה בעזרת השם בשבוע הבא, בשיעור הבא ביום חמישי. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.